כן, אנחנו ממשיכים היום קצת לעקוב אחרי כוח הרגש שבתוכנו, להכיר את הכוח הזה, להכיר את ההשפעה שלו, לדעת איך לעבוד איתו, לדעת איך לעבוד איתו, לא לזלזל בכוח הרגש, הוא כוח עוצמתי מאוד מאוד מאוד. כוח הרגש הוא אחד הכוחות שיכול להפוך עולמות, לעקור ערים ולטחון אותם זה בזה. תשימו לב היטב מה קורה במרחב האנושי כשכוח הרגש פועל. יכולים להתרחש מאורעות חובקי עולם כתוצאה מכוח הרגש. זה כוח מאוד מאוד חזק בתוכנו, אלמלא כוח הרגש אגב, כל שאר הכוחות שבנפש האדם היו ארטילאיים. כדי שכוח יוכל לעשות את דרכו אל המציאות, הוא צריך להתלבש בכוח הרגש. מה שווה כוח, אני יודע, או מידת הסקרנות, בלי רגש. כן? כל מידה ומידה יש בה, יש בה מציאות רגשית, כן? חזקה מאוד. הרגש הוא הכוח החי. הרגש, הרב מסביר בעינייה שכוח הרגש, כמו כוח הדמיון, הם יותר קרובים אל החומר, לכן הם פועלים בחומר. השכל הוא משהו כזה, אנחנו הולכים ללמוד דברים שכליים, גבוהים, אבל לא לזוז מילימטר ממקומנו, למרות שאמרנו שהדברים נפלאים. כדי שהשכל יוכל לעשות פירות ולהשפיע למטה במציאות התחתונה, הוא צריך להתלבש ברגש. כן? כמובן שקודם כל צריך לברר היטב בשכל מה אתה רוצה. לא טוב שהרגש ישפיע על השכל בזמן שהשכל צריך להיות, כן? עוסק במלאכתו. כן? יש זמן לשכל, זה זמן הבירור הקר. אחרי שהשכל בירר את מה שבירר, והדברים עומדים על דיוקם, זה הזמן להזמין את הרגש. להלביש את השכל ולפעול על הרצון, על הדמיון, על המעשה, על המידות, ולהגיע בסופו של דבר ולבקוע בתוך עולם המעשה. זאת אומרת, הרגש אותיות גשר. הוא כוח מגשר עוצמתי מאוד, ואנחנו צריכים מאוד מאוד לפקוח עין, לעמוד על המשמר, מה קורה עם הרגשות שלנו בכל זמן נתון. הלחצתי אתכם, אני יודע. בכל זמן נתון. זה תיאורטית, אני אומר. אבל כדאי שנתחיל, הייתי אומר, לתת עדיפות, סדר קדימה מיוחד במינו למעקב אחרי הרגש. כמו שהמודיעין הישראלי, יש זמנים שהוא מקדיש לעקוב אחרי איראן, אחרי המשטר החדש בסוריה. יש זמנים שלא צריכים להקדיש במשטר החדש בסוריה, עכשיו צריך להקדיש זמן לאיזה איום חדש שמתעורר. אני אומר אותו דבר גם פה, בתוך עבודת המודיעין שלנו, מאוד, מאוד מעניין, מודעות מודיעין. אנחנו עוסקים פה במודעות הרי כל... מודעות זה מודיעין, כן. בתוך עבודת המודעות והמודיעין שלנו, כדאי שהרגש יהיה במקום גבוה, המעקב אחרי הרגש. ופה אנחנו נבין, נמשיך להבין, מדוע אנחנו כל כך... הייתי אומר, מייחסים עוצמה כזו לרגש. מה כוחו באמת? תחילת הפסקה. הפסקה שלנו היא קצרה במיוחד היום, ייתכן שנגמור לפני הזמן, זה יהיה פיצוי על כל הפעמים שסיימנו דקה אחרי הזמן. נראה. הדבר הראשון, התחושות והרגשות שלנו משפיעות על זווית הראייה שלנו. על התפיסה שלנו את המציאות, אותה מציאות יכולה להיחוות בעינינו כשחורה או כברודה, בהתאם לתחושה שלנו באותו היום. ההרגשה משפיעה על הפרשנות שלנו, על מצב הרוח שלנו, ובכך היא משנה את תפיסת המציאות כולה. זאת אומרת, הרגש זה חתיכת קטם, ושהוא מתפשט, כן, הקטם הזה, הוא יכול לצבוע לנו את כל המציאות בצבע שלו. כן? אם אדם מרגיש מדוכדך, אדם מרגיש כעוס, אדם מרגיש מאוכזב, אדם מרגיש, אם בכוונה אומר מרגיש, כי להגיד מאוכזב, כעוס, בלי רגש, זה כמו לדבר על גוף מת. כן? מאוכזב בלי רגש, זה לא מאוכזב, זה סתם, זה פסל שמאוכזב. לכן היא אומר, אם אדם מרגיש מאוכזב, כבר אמרנו, הרגש הוא הגל האנרגטי, האדיר, שנושא בתוכו את החומר האדיש של המידות. מידת הסקרנות, מידת הכעס, מידת הגאווה. אם לא יתלווה להם הרגש, המידות האלו, אין להם כוח פעולה במציאות. לכן אנחנו מדגישים ואומרים, הפסקה הזו מלמדת לנו דבר מאוד גדול. הרגשות משפיעות על זווית הראייה שלנו. כלומר, לפי הרגשה שלך, איך אתה מרגיש היום? אתה מרגיש שמח, אתה מרגיש מסופק, אתה מרגיש נינוח, כן? או שאתה מרגיש מאוכזב, מפוחד, מרגיש מפוחד, מדוכדך, מרגיש גאווה, מרגיש כעס, מרגיש שנאה. כל אחד מהרגשות האלו, הוא צובע את המציאות בצבע שלו. ממש. אדם שמרגיש מאוכזב, גם זה יהיה תחילת האביב, לא בא לו לברך שברא אילנות נעים לשמח בין בני אדם. צריך לברך, ראש חודש ניסן, תסתכל, תראה, יש לך פה פירו, יש לך פה פרחים יפים. עזוב אותי מהפרחים האלה בחייך, בשבילי כל העולם הוא שחור. אז מה עם ראש חודש ניסן? מצווה בזמנה וכל זה, זריזים מקדימים, עזוב אותי עכשיו. אני, אצלי זה לא אביב, אצלי זה חורף עכשיו. מה זה חורף? עננות נמוכה עכשיו אצלי. לא, עכשיו תעזב אותי עכשיו מירוק, ותעזב אותי מפריחה, ותעזב אותי מזה. זאת, זו בעיה מאוד רצינית. עכשיו, אדם כזה מסתובב בתוך החברה, בואו נחשוב בזה. לפעמים זה אנחנו, לפעמים זה מישהו אחר. אם לא הייתי מציע להסתכל על אחרים, אני לראות איפה אנחנו בעצם מתנהגים כמו נחסים כאלה, בגלל שקצת קשה לנו, מספיק שקצת כואבת לנו הבטן, קצת כואב הראש, קצת דברים לא הולכים כמו שצריך. הרגש, תכף ומיד, מתנדב להעצים את החוויה הזו. החוויה הזו הייתה יכולה לעבור מתחת לרדאר שלנו, אלמלא הרגש. אבל הרגש, כן, רואה שמתעורר משהו בתורו, הרגש, מיד, כן, זה כמו שני מולקולות. זאת אומרת, המולקולה של הגאווה, היא מושכת המולקולה של הרגש. ואז נולד מה שנקרא רגש גאווה. רגש גאווה. רגש גאווה זה דרייב, זה בוסט של גאווה. ממש, בוסט של גאווה. ופה כבר זה מסוכן, רגש גם מסוכן. כן, לכן, ברגע ששולט בנו רגש מסוים, אגב, זה יכול להיות גם רגש חיובי. מה שחשוב לדעת, ואני קורא את זה שוב, התחושות והרגשות שלנו משפיעות על זווית הראייה שלנו. כן, עכשיו צריך להבין, מה זאת אומרת משפיע על זווית הראייה שלנו? זאת אומרת, אם אני מדוכדך, עכשיו אני יכול להמציא פילוסופיה שאין לעולם תכלית. אין לו ערך. איך אתה בכלל מתעסק בשאלה פילוסופית כזו? מה לך ולזה? עכשיו, הוא לא יודע שהוא אומר את זה בגלל שהוא מדוכדך. מתי התחילו לכתוב את הטרגדיות ביוון? באיזה תקופה? בתקופת ההפסדים הגדולים. שיוון התחילה, טונה נפלה, טבאי נפלה, כן? תחילת נפילת האימפריה היוונית, בקיצור אחרי הרבה הרבה ניצחונות, כן? התחילה ללמוד. אז התחיל לכתוב את הטרגדיות. מצב הרוח הלאומי, הוא היה כל כך שפוף, עד כדי כך שהתפתח ענף אומנותי חדש. הטרגדיה. דבר, אגב, זה מילה עולמות, זה מחזמר, אופרות, הצגות, הטרגדיות, משהו, משהו. אנשים נמשכו לזה, למה? כי היוונים היו אז מדוכדכים מאוד. וכל טרגדיה שהוא עלתה על הבמה, העצימה את הדכדוך. עוד יותר דכדוך. זאת אומרת, מה שרוצה להגיד הוא שרגש של דכדוך הוא יוצר פילוסופיה. זאת אומרת, הוא משעבד את הכוחות הבכירים ממנו. הרגש משעבד את הכוחות הבכירים ממנו. את השכל, בעיקר. תכף נראה עוד מה הוא יכול לשנות. כן? אבל הוא משעבד את השכל. ואז השכל פשוט נהפך מכשיר ביד הרגש. ואם אני מדוכדך, עכשיו השכל שלי יוכיח כמה אתה מעצבן וכמה אתה לא בסדר. וביקורת יש לי עליך, ולמה אתמול עשית ככה, ושם עשית ככה, ולא אמרת לי בוקר טוב בבוקר. בוקר טוב בבוקר, מה לא אמרתי לך בוקר טוב בבוקר? הייתי באמצע התפילה, אתה אומר לי בוקר טוב, מה אני? אני באמצע התפילה, מדבר אל המלך. אה, הוא לא שם לב שהיית באמצע התפילה, כי הוא מדוכדך מבחינתו עכשיו, הוא רואה את המציאות, עין בעין עם הדכדוך. אדם מדוכדך, הוא אדם אשים, הוא אדם ביקורתי, יותר גרוע מזה. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, הרגשות האלה, אני חוזר לתחילת השיחה. הרגשות האלה בתוכנו נמצאים כל רגע, ברגע זה ממש. כל אחד עם מעט כנות וישרות. איזה רגש כרגע מפלח בתוך נפשי? ואיזה כוחות הוא לוקח לו כבני ברית? איך אני יכול לדעת את זה? באופן שדיברתי עם הזולת מקודם. בהרגשה שהייתה לי שפתחתי את הספר להתחיל ללמוד. משנה, מה המשנה תעזור לי? תפילה, מי בכלל מקשיב לי? כלומר, לשים לב לדברים האלו. זה עדויות מאוד מאוד חזקות על המניפולציות. זה מעיד על המניפולציות, כן, הרגשיות בתוכנו. צריך להכיר את זה. לצערנו הרב, הרבה פעמים החלקים של החברה, החלקים גדולים, הרגש משרת מטרות מאוד שפלות, סנאות, כן, כל מיני סגנונות של רלביות, כל מיני, במובן הרחב של המילה, רק לא פלוני, רק לא פלוני, זה נובע מרגשות אחורים מאוד. אין שמחה בלב, אין אופטימיות. הרגש הוא אחור, רגשות של פחד, אכזבה, ייאוש, חוסר מטרה בחיים, ודברים כאלו. והרגשות הנוראים האלו, הם מפתחים פילוסופיות שלמות שמתבצרות בבתי משפט, בקתדראות של פרופסורים לפילוסופיה. שם זה מתחיל, שם מתחיל. מאיפה? מאיפה? כן? מה עשו הנאצים, מח שמם וזכרם, כדי להצדיק את רגשות השנאה כלפי היהודים? הם ביססו פילוסופיה. הרגשות שלהם יצרו תורה. שיש תורה, זה כבר שכל, זה כבר נאור. ודאי, נו, אז כבשני הגזים זה, 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 זה אומנות, זה, כי השכל יישאר את זה, ודאי, 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 זה שאלה. אדם יכול להגיע לדברים כאלה, תזכרו מה ששאול עשה, כאשר הוא חטא, הוא התחיל לתרץ בשכלו, העם חמל על הצון, מה אתה מתרץ? היה לו רגש קשה מאוד בזמן שהנביא שמואל אמר לו, מכל הצון אשר אני שומע. מה זה הצון? והגג? אדוני הנביא, זה לא אני, זה לא. התחיל להשתלט על הרגש של גאווה. ידיחו אותו מהמלכות. הוא לא יהיה מלך. הוא עוד גרוע מזה, דוד יהיה במקומו. רגשות קשים, כן? רגשות קשים. השתלטו על השכל והתחילו ליצור פילוסופיה והצדקות. עגלה ערופה, פפפה, חזל אומרים לנו. כן, על נפש אחת, קל וחומר הרבה נפשות, אתם מכירים דברי חז"ל בעניין. שאול פתאום מתגלה בתור איזה מפלפל כזה, כדי להצדיק, כן, את חטאו. זה התחיל ברגש. תסתכלו פרשת שבוע, מה כתוב? פרשת שבוע, מה כתוב שמה? עשיו רוצה להרוג את יעקב. רבקה שומעת. היא באה ואומרת ליעקב, שמעתי את אחיך, מתנחם להורגך. מתנחם, אומר רשי, מה זה מתנחם? מתנחם על האחווה, להתנקר לך ולהורגך. רגש הקנאה של עשיו, שימו לב מה הוא עושה. הוא משנה את מחשבת האחווה, אבל זה לא רק שאין מחשבת האחווה. מה תופס את מקומה? התנקרות. בהמשך להתנקרות, מה? הריגה. מה הרגש עשה? שלוש דברים. הוא הזיז את רגש האחווה, סילק אותו. הכניס ואלה, ואלהיט, אלהיב, את ההתנקרות, והשלב הבא, רציחה. זה רגש. זה רגש. נורא ביום. הדעה השנייה ברש"י עוד יותר מטלטלת. אם יש לכם כוח. מה הדעה השנייה ברש"י? דבר אחר? כבר התנחם על הריגתך ושתה עליך כוס של תנחומים. הוא עדיין לא הרג אותו. איך הוא מתנחם על הריגתך? מה זה מתנחם על הריגתך? זאת אומרת, הוא כבר כאילו הרג אותך. איזה כוח משתתף פה? הרגש גייס גם איזה כוח? איזה כוח יכול להעמיד לפני האדם כאילו הדבר נעשה בטרם נעשה? כוח הדמיון. זאת אומרת, הרגש הזה, הוא גירש את מחשבת האחווה, במקומה הוא העלה את סיס מחשבת הנוכריות, על גבה הוא בנה את כוח הרציחה, וצרף את הדמיון, כאילו כבר רצח אותו. בדמיונו הוא כבר נרצח. שתה עליך כוס של תנחומים. פלא פלאים, תראו מה רגש שנאה עשה. טוב, אנחנו לא עשיו, בסדר? אנחנו לא עשיו. איך לא? אבל אתם יודעים, לפעמים הרגש שלנו, רגש של קנאה, יכול לגרום לנו, למשל, לרצות את מישהו, כן, לסמוך לעדו של מישהו. אם אני מקנה בחברי שמשיב תשובות יפות אל שאלות הרב, הרב שואל שאלה בגמרא, סוגיה מורכבת. כן, מישהו יודע את התשובה? אני עוד פעם רובן עם היד הזו, אני לא יכול לראות את היד הזו שתקצץ. מרים את היד כזו באדישות. כן, רובן. טה-טה-טה. כיוונת לדעת הריטב"א. וואי, אני? בתוך תוכי, אני לא אומר את זה, אבל אם מחר הוא יהיה חולה בקורונה, זה לא כך יפריע, אתם יודעים מה? ואולי בכלל בחדשות יספרו על איזה אוטו שנפל בשער הגיא. רובן כהן. מי? רובן כהן. איזה רובן כהן? יש כל כך הרבה רובן כהן. מי זה? מהמשטרה המוסריים שבתאונה נהרג רובן כהן, תלמיד ישיבת. וואי, זה רובן. אני עצוב או שמח? מה קורה איתי? לא, אני חייב להזיל דמעה, לעשות רושם. אני חייב, להזיל דמעה. אני הולך להלוויה, זו שאלה. מה זה? אני משתהה ליד הקבר הפתוח, אני חייב להוריד דמעה, אני חייב. וואלה, הדברים כאלה קורים. הרגשות שלנו יכולים להביא אותם למקומות מוזרים ביותר. אנחנו לא נעשה לו תקלה ברכב כדי שיעוף לגיא. גם לא נזכור רוצח שכיר. בכל אופן, אנחנו לומדים מכון מאיר, אנחנו קראנו פעם אחת מסיעת שירים. אבל, אתם מבינים את ה... אני לא הייתי מציע בכלל להקל ראש בתסריטים הקצת קומיים, טרגיים, שהעליתי כרגע. אז אנחנו לא נעצים, ואנחנו לא עשיו, אנחנו אנשים באמת נחמדים. נחמדים ועדינים. אבל אנחנו צריכים לטפל ברגש. אנחנו לא יכולים לטפל. אנחנו יודעים את מי הוא משרת עכשיו. את מי הוא משרת? אנחנו צריכים לראות. נסתכל. טוב, זה הדבר הראשון. זה התובנה הזו, כן, שקראנו עכשיו, כן? נקרא לה השפעת הרגש על תפיסת המציאות. אתם תקבלו את הדפים של הסיכום, זה היה כתוב שם מייל, אין צורך לכתוב, אני אחלק לכם את הדפים בסוף, כן? השפעת הרגש. אני קורא את הפסקה כולה שוב, כן? כדי להרגיש את התובנות, כן? להרגיש אותם, כי דיברנו על הכל. כן? התחושות והרגשות שלנו משפיעות על זווית הראייה שלנו, על התפיסה שלנו את המציאות. אותה מציאות יכולה להיחוות בינינו כשחורה או כברודה, בהתאם לתחושה שלנו באותו היום. ההרגשה משפיעה על הפרשנות שלנו, על מצב הרוח שלנו, ובכך היא משנה את תפיסת הסיכון. חוזרים פה לאותו עניין, כן, פעם פעמיים, זה העניין. האם יש לך משקפיים ברודות או משקפיים שחורות? יש שיר כזה של אלתרמן, אתם מכירים? משקפיים ברודות הוא נקרא. זה התפרסם בטורים של הטור השביעי של אלתרמן, שנים ארוכות שהוא כתב. זה נקרא משקפיים ורודות, השיר מתחיל פחות או יותר ככה. יש כלל ידוע תחת השמיים, כתוב הוא בספרים, לפי צבע המשקפיים, כך צבע הדברים. במשקפיים שחורות, החמות עם מלאך המוות, במשקפיים ורודות, החמות עם מלאך רחמים. אז הוא מגיע לסוף השיר, הוא גר בתל אביב, הנבנית, הכל היה שם מלא אבק מרוב הבניין. אנשים כיתרו על הרעשים ועל האבק, במשקפיים שחורות, רעש, עמולה וערבוביה. משקפיים ורודות, כאן נבנית עיר עברית. כך הוא כותב, מאוד מעניין. והוא עובר ככה על איזה 20 דוגמאות, אז זה, כן, משקפיים שחורות, כדאי לראות את השיר הזה אגב. כן, המקבילה המקראית שלו, זה המשקפיים השחורות של המרגלים, לעומת המשקפיים הוורודות של כלב ויהושע. תפיסת מציאות מוטעת של המרגלים, ששינתה ועשתה טוויסט בהיסטוריה הישראלית, ברמות שאנחנו סובלים מזה עד היום. כל הסיפור של דיבת הארץ, איזה צרות זה גורם לנו. מזה קמו כל המרגלים של כל הדורות. החל מכל הדורות, וגם בתקופתו של הרצל, היו מרגלים שצחקו על הרצל ועל החזון שלו לחזור לארץ ישראל, לעגו לו, המרכז אירופאים, הווינאים שמה, הברלינאים, מסכן, ירדו לחייו. ירדו לחייו כל המרגלים האלה. וזה קרה גם בארץ. גם שהגיעו כבר לפה, מרגלים שעזבו את הארץ, הוציאו דיבתה, אפשר פה להתפרנס, אמרו לאנשים בחוץ, אל תגיעו, אין פה מה לאכול. המרגלים, זה הכל משם, זה הכל מדיבת הארץ. הכל מחיית המרגלים. הנה, משקפיים שחורות, משקפיים שחורות. אנחנו ממשיכים. בנוסף, אנחנו רוצים עכשיו להמשיך ולראות את השפעת הרגש. ההשפעה דרמטית. ובגלל כל הדברים האלה שאנחנו רואים כרגע, אין לנו את הלוקסוס להעלים את העין מהרגש. אין לוקסוס. בגלל כל הדברים שאמרנו עכשיו. מה? הרגש הוא ישנה את תפיסת המציאות שלי? אגב, לטוב ולרע. הרגש שלי גם יכול לשנות את תפיסת המציאות לטוב. כן? אם יש הרגש חיובי, אם קראתי דבר משמח, קראתי תהילים ואני מרגיש אמונה. זה רגש אמוני. רגש אמוני? וואו. פלאים. אבל מכיוון שקצת נתנו דגש על הרגש השלילי ועל ההשפעות שלו בתפיסת המציאות, אנחנו רוצים להמשיך ולעקוב ולראות את המפלות והחורבנות שהוא יכול להביא. מה עוד הוא יכול לגרום? בנוסף, אנו יכולים לזהות לעתים קרובות, כי הרגש הוא זה שהפעיל את התנהגותנו. זה לא מתחיל ונגמר בפרשנות. לאן זה ממשיך? למעשים. אז הרגש פועל בהתחלה על השכל, אחרי זה הוא פועל על הרצון, מהרצון הוא פועל על המעשה. אין? איך אומרים חז"ל? שם רגלים, תחילתם בעצה רעה וסופם בעצה רעה. זאת אומרת, הרגש השלילי של המרגלים, הוא התחיל כבר ברגע היציאה, אבל שם הוא הופיע בצורה עוברית. עוברית. הוא התחיל להסתובב בראש, לקח אליו את הדמיון, ושם ראינו אנשי מידות, לקח מידות של פחד, חוסר אמונת חכמים, ושחכמים אומרים, התחילו לא להאמין שאנחנו יכולים להגיע לארץ חל וחלב ודבש. זאת אומרת, הרגש הזה, שתחילתו הייתה ברגע שהם יצאו לדרך, הוא הלך והתעצם לאט לאט, עד שהגיע למעשה של הוצאת דיבת הארץ בלילה ההוא, ויבכו העם בלילה ההוא, הרגש מתפתח. יש פס יצור. אז הרגש מתחיל. ויוצר כל מיני תצורות נפשיות. פועל עם הדמיון, פועל עם הרצון, פועל עם השכל. הוא בונה בניינים בתוך הנפש, ואז הוא נשפח אל המעשה. אני פועל בהתאם. כיוון שאני מדוכדך היום, ולא אמרת לי שלם בו שלום בבוקר, ניתן לך סתירה. זאת אומרת, זה מגיע למעשה. או אני אתנקם בך, שאתה תגיד לי שלום עוד כמה דקות, אחרי שתתפלל, אני לא אענה לך. מה קרה? למה אתה לא עונה? מה? אני אענה לך, אתה אמרת לי בוקר טוב, שאמרתי לך בוקר טוב, אבל הייתי באמצע התפילה. אני מת עליך, הייתי באמצע התפילה, אני אוהב אותך. הנה, עכשיו אני אומר לך בגדול, באמצע התפילה, כן, אני אספר סיפורים, סבתא שלך, היית באמצע התפילה, לא אומר לך שלום, לא רוצה לדבר איתך, לא, לא חברים, די, גמרנו, לא חברים, וואי, בואי נעד, מה קורה פה? מה קורה כאן? הרגע שיכול להגיע גם לשם, למחוזות המעשה, וצריך להיזהר, אנחנו עוקבים אחריו מבפנים, נא לשים לב, הוא לא נעצר, אם אנחנו לא נעמוד מולו, ופעולה בחירית מכוונת, נשנה את המאזן הרגשי, הוא בסוף יגיע לידי מעשה. הוא בסוף יגיע לכיכרות, וישרפו מכוניות. ויעשו ככה וככה. זה בסוף הגיע למעשה. בוא נראה. כן? בנוסף. כן? בנוסף למימד הפרשני. אנו יכולים לזהות לעתים קרובות, כי הרגש הוא זה שהפעיל את התנהגותן ותגובתן במציאות. למשל, רגש כעס, פה נלקח כדוגמה רגש כעס, שהוא קטלני דיו. רגש כעס עלול להביא אותנו להתנהגות רגזנית יותר. מה זה רגזנית? קוצר רוח. אני מאוד קצר רוח. אני לא יכול להקשיב לך למשפט אחד. אתה מדבר? תקשיב, תקשיב, רגע שנייה, לא סיימתי. אתה לחוץ ברמות. אתה לא יכול להכיל כלום. את עצמך אתה לא מסוגל לסבול. קל וחומר את הזולת. כן? רגזני. ואילו שמחה, או, זה כבר רגשות מסוג אחר לגמרי, שצריכים לדעת איך מייצרים אותם, מהו פס היצור של רגשות השמחה. זה לא זר לנו לגמרי פס היצור הזה, אבל כדאי שנקדיש מחשבה וגם תרגולות כדי באמת לייצר את רגש השמחה. הרגש, כמו שהוא יכול לשרת דברים שליליים, הוא יכול לשרת דברים מאוד מאוד חיוביים. רגש של שמחה, רגש של אופטימיות ותקווה, רגש של כבוד, של חמלה, רגשות נפלאים. איזה פעולות זה עושה במציאות? כן? רגש של שמחה. כן? כעס. ואילו שמחה יכולה להגדיל את הסבלנות שלנו ועוד. נגענו טיפה ברגש החיובי, כי זה לא מעיקר ענייננו פה בפסקה הזו. כן? פסקאות אחרות שעוד נלמד, פרקים אחרים, אנחנו שם נעקוב גם אחרי אמצעים ודרכים לפיתוח רגשות חיוביים. אנחנו ממשיכים לתובנה הבאה. כן, התובנה הזו קרויה כאן בדף שהכנתי לכם, תקבלו אותו בהמשך. הרגש כגורם משפיע על ההתנהגות. ואנחנו לפסקה הבאה והאחרונה. לאור כל זאת, האם אנחנו צריכים להגיד יותר מאשר אמרנו, כדי להפוך כל אחד ואחד פה עכשיו לרובעי שבע, כן, בהתמודדות מול הרגש? מה אנחנו צריכים להגיד? מה אני עוד צריך לשכנע? את עצמי, אתכם, את הצופים, את המאזינים. מה עוד צריך לשכנע כדי להבין שעוד רגע אחד להתעכב בטיפול ברגש זה כבר מאוחר מדי? כי מי יודע מה הרגש בונה בנו ברגע שפספסנו. עכשיו, לא לעשות את זה עם לחץ. דיר בלק, אף אחד שלא ייכנס ללחץ בגלל הדבר שאמרנו עכשיו. שום פנים אופן. סבלנות. מצד אחד, אנחנו לא נוכל להכחיש שהרגש עושה בנו ופועל עלינו, רגשות שליליים גם. אבל אמרתי, אנחנו אנשים נחמדים. הרגשות שלנו זה לא כעס מטורף. וזה לא שנאה מטורפת. אני אומר באמת, אנחנו תמימים, אנשים טובים, אבל עם כל זה, כדאי להמשיך ולעקוב אחרי הרגשות. כי הרגשות האלו, גם שהם לא מתבטאים בצורה קיצונית של עשיו, ולא בצורה קיצונית של צורר היהודים, כן? אבל צריך לזכור שאפילו רגשות שליליים מתונים יותר, לא בגלל זה, הם לא משפיעים על הפרשנות שלנו, לא בגלל זה הם לא מייצרים מעשים שליליים. הרגשות השליליים עשויים לקחת מידינו חלילה את השליטה בחיינו, את הבחירה החופשית, שבזה אנחנו נבדלים מכל יצור אשר על פני אדמה. לכן אין לנו את הלוקסוס להתעכב. אנחנו צריכים, יש פה תרגילים, אני אתן לכם את הדפים עכשיו, אני סיימנו את השיעור גם, אלא אם כן יש איזו שאלה, זה הפסקה הכי קצרה אני חושב, לחוץ מההקדמה. שהפסקה הכי קצרה. כן. אבל ההקדמה הייתה טעונה במושגים כבדים מאוד, למרות שהייתה מאוד כמה שורות בלבד, היא לקחה לנו שעה ועשר דקות כמדומני. אבל זו באמת, הפסקה הזו, זרמן לנו יפה ככה, איך אומרים, בגרון, יופי. סך הכל, דיברנו על עיקרי הדברים, בסדר? ולמעשה, אני סיימתי את מה שיש לומר, מה שיש לומר, בעניין הזה. זה מה שאת צריך לדעת לשיעור הזה. אין צורך להתרחב כרגע ולהסתף כל מיני דברים. כן? יש פה, בדפי הסיכום, יש פה כותרות, היינו תובנות שיוצאות מכל פסקה. יש כאן סיפורים שממחישים את הרעיונות שלמדנו אותם, ויש תרגילים חביבים וסימפטיים למי שרוצה להתחיל לעבוד על הרגש. אני סיימתי. יש איזו שאלה? שרוצה לשאול משהו? אפשר גם פעם לסיים רבע שעה לפני, לא? סיימנו.